בפרק מם. בעמוד קסט, במהדורה מצויה. בעמודה השמאלית. איפה שכתוב ועוד. ועוד מדברי חכמים. אשר העמיקו בחוכמתם, גילו עניין מעלתו של המשיח. כלומר, לפי המהר"ל, מלך המשיח יש לו מעלה מיוחדת במינה, שאינה מן העולם הזה כלל. ועוד מדברי חכמים אשר העמיקו בחוכמתם, גילו עניין מעלתו של המשיח. אמר רבי אלכסנדר, רבי יהושע בן לוי רמה, איפה זה כתוב כל זה? זה כתוב בגמרא בפרק חלק, גם שם. רבי יהושע בן לוי רמה, מה זה רמה? משליך, זאת אומרת, הוא מקשה מפסוק על פסוק. יש פסוק שאומר כך, פסוק אחר שאומר אחר. בפרק חלק, שזה במסכת סנהדרין כאלה. אמר רבי אלכסנדר, רבי יהושע בן לוי, רמה. כתיב, והרו, עם ענני שמיה, כבר אינה שתה. כן? זה פסוק בספר דניאל, שמתאר את המשיח, שעם ענני השמיים, כבן אדם בא. כן? כלומר, זה משהו כזה מפואר, גדול, עם ענני השמיים. הוא כתיב, אני ורוכב על החמור. כן, זה כתוב בספר זכריה, גילי מאוד בציון, הנה מלכך יבוא לך, מי זה המלך? מלך המשיח, מלכך יבוא לך, עני ורוכב על חמור. אז מה אתה מדבר איתי על מלך שבא עם ענני השמיים? יש פה סתירה. אומר רבי יהושע בן לוי, זכו עם ענני שמיה, לא זכו עני ורוכב על חמור. אם זוכים זה ככה, לא זוכים זה ככה. מה פירוש אגב עם ענני שמיה? מה זה אומר הלכה למעשה? שהמשיח בא עם ענני שמיה. אז אפשר להבין שהכוונה בנס, בניסים. ורוכב על חמור, הכוונה בדרך הטבע. אפשר ככה להבין, ויש רבים שמבינים ככה. הרב קוק לא מבין כך, הוא אומר שבעצם רוכב על חמור הכוונה בשפלות, ועם ענני שמיה הכוונה בגדלות. מובן? זה ההבדל. בגדלות הכוונה מתוך רוממות וכו'. מה שאין כן העני ורוכב על חמור מתוך קטנות, אבל זה שניהם יכולים להיות בדרכי הטבע, לאו דווקא בנס. כי לא ברור כלל וכלל שגאולה דרך נס היא טובה יותר. תכן מאוד שזה יותר גרוע. כן.
למה לא לוקחים את זה כשוטות? יגיע על חמור.
על חמור. למה שדווקא יבוא על חמור? אז מה אם כתוב? צריך לדעת משהו. זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. ומאחר שזה כך, צריך לברר מה צד האמת שגרם לכתוב את זה. כן? ולכן, זה שאתה אומר חמור, הרי זה יהיה מצחיק. בימינו אין אדם נורמלי, בתרבות המערבית לפחות, שרוכב על חמור. אז למה שיעשו דבר כזה הפעם? בסדר?
הפלסטינים המסכנים עדיין.
כן, זה נכון שהפלסטינים וגם המסכנים הולכים על חמור. אבל אין שום צורך היום, אמיתי, ודאי לא למלך, לרכוב על חמור. לכן כל הסיפור הזה של עני ורוכב על חמור נראה בוודאי לא כפשוטו ממש. טוב. מה?
אולי ניתן לומר שקטנות מצידו הפרטי וגדלות מצד הכלל.
אפשר כל מיני דברים להגיד. אני פשוט רוצה רק להסביר שכשאומרים רוכב על חמור זה קטנה בקטנות, האם אני נשמעיה מתוך גדלות. זה הכל. למשל, היום אנחנו רואים שהגאולה באה באופן של עני ורוכב על חמור. כלומר, זה דווקא בא מתוך דרכים של עם ידע, מהלכים מסובכים, כל מיני דברים כאלה. זה רוכב על חמור. בסדר? אז מה אומר כאן? אמר לשבור מלכה לישראל. אמריתו משיח על חמרה אתה. אתם אומרים, כן, שבור מלכה היה מלך פרס. כן? מלך פרס זה מלך אדיר. אז הוא אומר ליהודים, אמריתו, אתם אומרים, משיח על חמרה אתה. אתם אומרים שהמשיח בא על חמור. אשדר לה נסוס יברקה. אני אשלח לו סוס מבריק. נשאר את הסוס שלי. מה, אתם צריכים חמור? אמרו לה, אנו לא, איתלך בר חיוואר גוונה. יש לך אחד שיש לו 100 צבעים. כלומר, תמיד אומרים חמור לבן, אבל לפי הגמרא זה לא חמור לבן בכלל, זה חמור שיש לו 100 צבעים.
100?
מה אני אמרתי? כן? מה? חיוואר גוונה, נכון? נכון, זה חיוואר, זאת מילה פרסית שפירושה 100. כן, בארמית חיוואר זה לבן, ובפרסית חיוואר זה 100. אז זה כנראה מה שהטעה את האנשים. כן? כתוב כאן, ופרשו 100 גווני, כי חיוואר בלשון פרס, לשון 100, כמו שפירש רש"י ז"ל.
אבל מה זה
משליך,
זה לא חמור בכלל?
מה?
מה זה אומר, 100 גוונים?
מה זה אומר, 100 גוונים, אם הרי זה לא חמור חומרי, נכון? בכלל. עוד השאלה.
מה?
מה
זה חמרה בפרסית?
חמור מה?
חמרה בפרסית, אולי זה גם...
מה זה חמרה בפרסית? אינני יודע.
אבל לפני כמה שעות גם סתם, שלבן כולל כל הצבעים.
כן, טוב, גם הלבן כולל כל הצבעים, אבל בוא נראה מה זה. אז יכול להיות שלבן זה כל הצבעים ביחד. אולי. ורצה לומר, כי מה שאנו אומרים שהמשיח עתה על חמרה, דבר זה מורה על מעלת המשיח. תראו שהמהר"ל מהפך את הדבר. רגילים להסביר רוכב על חמור, הכוונה מתוך שפלות. דווקא זה, לפי המהר"ל, סממן של הגדלות. מפני שהחמור הוא פשוט יותר מכל בעלי חיים. שהוא בריאה פשוטה שאין לו דעת וחוכמה. וכאשר רוכב הוא על דבר פשוט, מורה שהוא נבדל במעלתו לגמרי. כלומר, דווקא החמור מורה על מעלה. כי כל דבר שהוא קצת אינטלקטואלי, הוא קצת מורכב, אז זה קצת נמוך. דווקא החמור הוא טיפש, אידיוט, ולכן הוא גם פשוט. ואז הפשיטות היא מעלה.
הוא הכי חומר.
מה?
הוא הכי חומר.
לא, זה בדיוק הפוך ממה שרוצה לומר.
לא,
לא הקשבת למה שאני אמרתי. אם הייתי אומר, הוא הכי חומר, אז היית צודק לומר את זה. אבל זה בדיוק ההפך מה שאני אמרתי. אמרתי שהמהר"ל רוצה שנבין את זה הפוך ממה שרגילים להבין. יפה. חמור הוא פשוט. הפשיטות היא אבסטרקטית. ולכן אם הוא רוכב על החמור, משמע שהוא פשוט שבפשוטים. כלומר, הוא נעלה מכל. המילה פשוט אצל המהר"ל זה במובן של מופשטות. בסדר? כן. זה לא סותר את הרב קוק, כי המהר"ל לא הכיר את הרב קוק. האם הרב קוק אומר אחרת? כן, ודאי זה אחרת.
לא, גם המעלה עצמו מסביר פרק אחר שזה ממש חומר, אצל אברהם
נדמה. נכון, אצל אברהם הוא מסביר ככה, אבל פה הוא מסביר אחרת, מה אני אעשה? מותר למהר"ל להסביר אחרת. טוב. אז מה שאומר כאן, וכאשר רוכב הוא על דבר פשוט, מורה שהוא נבדל במעלתו לגמרי. ואל תשגיח במה שהוא שהחמור חומרי. הנה, אני יכול להגיד, רגילים להסביר שחמור זה משון חומריות, אז מה אתה בכלל מסביר לי משון פשיטות? אין זה קשיא. זה סוף סוף הוא חומר פשוט יותר. נכון, ודאי שהוא חומרי, אבל הוא בחומר מהפשוטים שבחומרים. והוא הפך הנחש שיש בו ערמומיות ואין לו הפשיטות. זאת אומרת, מה זה הנחש? זה דווקא מה שנקרא השכל הטבעי. והשכל הטבעי הוא מחובר מאוד אל החומר. מה שאין כן הנחש, שאף על פי שהוא חומרי, הוא החומר בנטייתו אל המופשט. ההבדל בין חמור לנחש. בסדר?
זה ערמומיות זה מופשט.
לא, ערמומיות דווקא זה חומרי. לפי איך שהוא מסביר כאן. שים לב איך שהמהר"ל פה היפך ממה שאנחנו רגילים להבין. רגיל להבין חמור זה חומריות, גסות וכו'. לא, הוא אומר, לא, זה חומריות אומנה, אבל חומריות הנוטה אל הפשיטות. לעומת הנחש, שהוא חומריות ערמומית, ולכן מאוד חומרי. כן? בסדר. זה, יש, רואים את זה, יש קו כזה לאורך הספר של המהר"ל, לקחת אגדות שמורות על הצד הנמוך של ימות המשיח, ודווקא לייחס את זה למעלה המיוחדת שיש למשיח. כן? והוא הפך הנחש, שזו הרומיות, ואין לה הפשיטות, והרוכב על הפשוט, הוא נבדל לגמרי. וכבר הערכנו בזה בחיבור גבורות השם אצל וירכב משה את אשתו ובניו על החמור. ושם בארנו לך הטעם למה הוא בחר לו חמור. עיין שם. מפני כי למעלת המשיח שהוא נבדל לגמרי. לכן כך ראוי שירכב על החמור שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. לכך מוכן לקבל כל הגוונים. כי דבר שאינו פשוט, אינו מוכן לקבל, שהרי יש לו התייחדות במשהו מיוחד. לפיכך אינו מקבל כל הצורות כאשר הוא מיוחד. אבל הפשוט מקבל כל הגוונים מפני שהוא פשוט. כלומר, אם אדם ישאל את עצמו, מאיזה מפלגה, מאיזה מגזר יבוא המשיח? התשובה היא, מכולם. כן? כלומר, כיוון שהוא מופשט, אז כולם יכולים להרגיש את ההחתמה המיוחדת שלהם בו. כי הוא מקיף את כולם, כולל את כולם. מובן?
כמו הרב קוק.
הרב קוק, כן, זה במובן, הייתי אומר, התיאורטי.
כן.
כן, ברור. אצל המשיח זה גם במובן החווייתי. כלומר, הוא באמת שייך לכולם. לכן כולם מסמפטים אותו. הוא משלי. כן, הוא המשיח. כל אחד משוכנע, המשיח יהיה מהמפלגה שלי. זה נכון, באמת. כל אחד. המשיח הוא מהמפלגה של כולם. כן.
כמו שמש
בגיבר. טוב, כשתיזכר, מה?
הם כאלה, כמו כזה שהם רואים, הם רואים, ומה שאנחנו רואים, כל אחד יראה את מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה לראות?
לא, אתה מראה משהו אחר. מה שאתה מדבר כאן זה... אתה מדבר שלפי דברי המהר"ל בגבורות השם, הנס קורה למי שהוא פונה לו. בסדר? למי שהוא מיועד לו. זה נכון. אבל פה לא מדובר מצד הנס, פה מדובר מצד האישיות, שהוא אישיות כוללת. כלומר, אם אתה תשאל את עצמך איזה כיפה תהיה למשיח, יהיה חלק סרוג, חלק שחור, חלק בלי כיפה. מובן?
סליחה, זה לא כל כך מובן. אם הוא כל כך פשוט, אז
יכול להיות למשוך אף אחד. ההפך, הפשוט הכוונה שכולם, שהוא יכול לכלול את כולם, זה כמו מראה. לא, הוא לא מורכב, כי הוא מצד עצמו שקוף, כי יכול. דרך השקוף כל הצבעים יכולים לעבור. לא, פשוט זה לא פשוט, פשוט זה מופשט. הפשיטות כאן, אם לא פשיטות במובן של פשוט לעומת נעלה, אלא פשוט לעומת מורכב. וכל דבר שהוא פשוט ולא מורכב, הוא יותר ראשוני.
כן.
יותר עליון.
בן אדם, איך זה מתרגם בבן אדם? מה זאת אומרת? שהוא פשוט כזה,
שמה
הוא... לא נחנח. לא, בסדר, אבל מה תכלס? יש לו עמדה, אין לו עמדה?
יש לו עמדה. יש לו עמדה כוללת. יש לו עמדה כוללת. כולם יכולים להכיר את עצמם דרך העמדה שלו. יש בספר במדבר, פרשה נקראת חוקת. בפרשת חוקת נאמר, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. אחר כך כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. אז או שזה משה או שזה ישראל. אומר רש"י, על פי הפסוקים וביו חכות, משה זה ישראל, ישראל זה משה. אומר למה? שנשיא הדור... הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. כן? מכאן שרש"י מדבר לפעמים בסגנון של המהר"ל, או של חב"ד. ומה רוצה רש"י לומר? שהנשיא מבטא את העמדות של כולם. אז השאלה, אז למה כשזה היה על מלך אדום כתוב משה, כשזה על סיחון כתוב ישראל? כי כשזה על מלך אדום זה עדיין בגלות. אז בגלות אין כלל. אז יש הבלטה של האישיות של הנשיא. מה שנקרא, כשמתקרבים לארץ ישראל, כבר סיחון ועוג, אז ארץ סיחון שמה, פתאום משה הופך להיות ישראל. ובמה הוא הופך להיות ישראל? על ידי שהוא נמחק. כן? כשאחר כך ישירת הבאר, אז ישיר
ישראל.
ישראל. לא כתוב אז ישיר משה, נכון? כלומר, יש מחיקה של האישיות הפרטית. ועל ידי כך הוא מעלה את כולם. דווקא החטא היה בגלל שהוא ניסה להבליט את אישיותו הפרטית. אז התיקון זה אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר עינו לה. זאת אומרת שהנשיא מבטא את כל המגזרים ביחד. ובמילים אחרות, כל מגזר, אם הוא מנסה להשליט את עמדתו הוא, בסופו של דבר ייקשל. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין בשנים האחרונות במדינת ישראל, שכל מגזר נפל. למשל, התיאוריה של השמאל בדבר מזרח תיכון חדש, בום, זה התרסק. התיאוריה, כלומר, הקיבוצית, זה נפל. יש כישלון כלכלי של הקיבוצים. החרדים, זה נפל. לא הצליחו להשליט את הדת על המדינה. הכתום, זה נפל. היה התנתקות. זאת אומרת, שכל אחד נופל ברגע שהוא רוצה להיות רק הוא. אז מה צריך להיות מלך המשיח? צריך להקיף את כולם. כן, בבקשה, רציתי להגיד משהו. לא, הוא לפניך. בדיוק, בדיוק. לכן כל התלמידים אומרים שהשם של המשיח כמו השם של הרב שלהם, כי הם רואים את גם שיטה שלהם במשיח. כן, משהו כזה. כן.
לחזק, מלך ישראל כתוב לגבי שאול שהוא ידע את כל מחשבות בני ישראל, מחשבות העם.
נו.
זה גם לחזק, שבעצם המלך
הוא
בעצם.
נכון, נכון. המלך הוא לב כל ישראל. ליבו לב כל ישראל. יפה מאוד. כן. דבר. זה נקרא מהגוונים. כן, זה מה שהוא אומר. לכן, זה כאן שהוא חמור, הוא רוכב על חמור, החמור זה פשיטות, וזאת פשיטות כזאת שכוללת את כולם, והוא אפילו עוד מעל לזה. הוא רוכב על החמור. כן.
אפילו
שאתה
אמרת כמה פעמים, אני
עדיין
אומר, איך עשינו חמור, אמרנו שפשוט לשלום פשוט, סימפול
כאילו, באנגלית,
חבלה
אומר
את זה.
לא, לא סימפול.
זה לא סימפול, אני מתפשט. אז מה זה חמור?
זה מופשט, אבסטרקט.
אז מי אמר שחיה זה מופשט, שחמור זה מופשט? אשמח מה הוא אומר את זה.
כי אין לו שכל. החמור הוא חיה מחוסרת שכל. אז מי שמחוסר שכל, הוא נוטה אל הפשיטות.
חמור באמת, חמור, כמו שאומרים את הביטוי?
מה זאת אומרת?
כאילו, באמת...
חמר.
הוא באמת יותר, כאילו, אם אני אומר עכשיו, לוויתן, או עז, עז.
בעז יש עזות, זה מידה ספציפית.
אוקיי,
זה חיה אחרת, לא משנה. כן, זהו, זה בגלל שכל החיות יש להם התייחדות, זה מה שהוא אומר. מה זה התייחדות? ספציפיות.
והחמור?
החמור הוא פשוט, אין לו כלום.
אין לו שום דבר שמחד אותו?
שום דבר.
מה הוא
יקש? לא, 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 לפי, בסימבוליקה הזאת לא.
אז בעצם זה שלא מייחד אותו כלום?
אז הוא פשוט, והכיוון שהוא פשוט הוא כולל את כולם.
כלומר, מופשק.
כן, אז זה לא חמור במובן הרגיל, החומרי, אלא להפך, חמור במובן של הפשיטות. כן. תלמידי חכמים יש להם שיטות, נכון. לא. תלמידי חכמים אין להם השכל הטבעי, יש להם השכל האלוהי. זאת אומרת, השכל הטבעי זה המדרגה של הנחש. וזה נמצא אצל כל פילוסוף. והתלמיד חכם, השכל שלו זה השכל של התורה, שזה בא מן העליונים.
מה?
מה? זה לא שאין הכנה טבעית, ברור שהוא לא יכול להיות תלמיד חכם אם הוא לא גם עם קצת שכל, אבל זה לא השכל שעושה אותו תלמיד חכם. כי הוא יכול להיות סופר חכם, הוא עוד לא יהיה תלמיד חכם. הוא תלמיד חכם. הוא תלמיד של החכמים. זאת אומרת, דרך החכמים הוא מקבל את התורה, דבר השם. אבל בכלל, מה זה הגדרה של רב? רב זה מי שהיה לו רב. זו הגדרה הראשונה. רב זה קודם כל מי שהיה לו רב. מי שאין לו רב זה לא רב. אלא זה אוטודידקט, זה פילוסוף, זה אדם מלומד בתורה וכדומה. כן.
עם הארץ חכם.
עם הארץ זה אדם שבקיא בכל התורה כולה. כן, ככה אומרת הגמרא במסכת ברכות. עם הארץ זה אדם שיודע את כל התורה כולה. אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים. אז הוא יודע הרבה, אז מה? אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים, אז הוא עם הארץ. פרופסור לתלמוד, אז מה? כן. מה? בשביל מה זה טוב? לא, זה לא טוב. בגלל שכל מי שחוכמתו קודמת ליראתו, אין חוכמתו מתקיימת. לכן עדיף שתהיה יראת חטאו, ואחרי זה חוכמתו.
כן. אז למה סוי סמוך עליו, אם הוא
אמר את
כזה מלומד?
זה בדיוק העניין. מה החיסרון בזה שאין שימוש תלמידי חכמים? אומר רשי, שהוא לא יודע להכריע בספק. כלומר, מה הוא ידע להגיד? שיש סברה כזאת, יש סברה כזאת, ואיך מכריעים? אם הוא לא קנה את הראש המיוחד, הגישה המיוחדת לתלמידי חכמים, אז התורה שלו היא תורה של ספק.
אפילו שהוא יודע את כל התורה
כולה. אולי דווקא בגלל שהוא יודע את כל התורה כולה, אז הוא מלא בספקות. אז מה מועילה לנו התורה הזאת? איפה היינו? אגב, זה נאמר גם על תלמידי חכמים, על רבנים, כלומר. כן, המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל שואל שאלה יפה. שאלה קשה, אבל יפה. הוא שואל, מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? אז הוא עונה, בגלל שהם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם, כי לא תהיה האהבה לשניים. הוא אומר, ולכן לא, אין להם תלמידי חכמים, אין ביניהם תלמידי חכמים. עכשיו, זה חריף מאוד, כי בעצם יוצא שאיך יאהבו את התורה באופן אמיתי. הוא אומר, המהר"ל פשוט מאוד, צריך לאהוב את התורה כי היא מאת השם. כלומר, צריך לאהוב את השם, ומפני שאני אוהב את השם, אני אוהב את תורתו. אבל אם האדם אוהב את התורה לא בגלל שהיא מאת השם, אלא מצד עצמה, כמו כל חוכמה, אז הוא לא יכול יותר לאהוב את השם. ואז יש לו ניתוק מהשם. זה הסכנה האינטלקטואליסטית שיכולה להופיע אצל לומדי תורה. כן, לפעמים אנשים נמשכים מאוד ללימוד הגמרא. איזה יופי, גמרא זה משהו, איזה יופי, גמרא זה כזה חכם, כן? צא מבית המדרש. יש בו בעיה. כן? זה לא מצד היופי האסתטי של הגמרא שהיא ראויה להערכה, אלא מצד שהיא אלוהית. מה אתה אומר? טוב, הלאה. והרמב״ם. בספר מורה נבוכים פירש כי מה שכתוב בתורה, עכשיו אתם תשימו לב שגם פה המהר"ל מביא את הרמב״ם כדי להסכים איתו. זה לא רגיל. נכון? אז כאן הוא יביא את הרמב״ם א' כדי להסכים איתו, ב' כדי להסכים איתו בספר מורה נבוכים, שזה בכלל. זה ג'סטה אדירה של המהר"ל. אז בואו, לכן גם תורח לכתוב את זה בגדול. והרמב״ם בספר מורה הנבוכים. ככה, אם כבר יש לי הזדמנות להסכים איתו, אז אני אגיד את זה. פירש. כי מה שכתוב בתורה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. רצה לומר, ותחת סיבתו שמסובב ממנו החומר הראשון ונקרא לבנת הספיר, שמפני שהספיר הוא פשוט, אין בו גוון כלל, לכך מקבל כל הגוונים. וכך, החומר הראשון, לפשיטותו, מקבל כל צורה בזה אחר זה, ועם שבעיקר הפירוש אין דעתי נוחה בפירושו. מכל מקום, מדבריו, ראיה לדברנו, שהחומר הפשוט, שהוא החומר הראשון, נקרא ספיר שמקבל כל הגוונים. וכך אמר, איתלך אחר. שיש לו 100 גוונים, רצה לומר כי שהחמור הוא למשיח שהוא רוכב עליו, מפני שהמשיח מתרומם והוא נבדל מן החומר שהוא פשוט, עד כי מפני הפשיטות מתייחס אליו הרבה גוונים. בסדר? אז הוא גם כן הביא את הרעיון הזה שהפשוט כולל את כולם, ולכן הוא הביא את דברי הרמב״ם על מעשה לבנת הספיר, שלבנת הספיר זה כינוי לחומר היולי שבו חלות כל הצורות מפני פשיטותו. כן.
זה לא בהגדרה זה מכיוון?
כן, זו הגדרה של נקבה. נקבה מקבל. כן. וכך פירושו, איתלך אחר בארמי הגוונים, כלומר, אין הפירוש מה שכתוב עני ורוכב על החמור, שמשיח רוכב על החמור בלבד. רק שהוא רוכב על החומר הפשוט לגמרי. לכך יש לו מהגוונים, ולפיכך יש לו לרכוב על החמור, כמשמעו גם כן, ולא סוס שהוא נקרא חמור על שם החומר, ויש בו 100 גוונים, כלומר שהוא מקבל כל הגוונים, לכך ראוי שיהיה המשיח דווקא רוכב על החמור. והעניינים האלוהים אינם כמו שאר דברים שהם בעולם, שהמלך בוחר סוס חשוב לרכוב עליו. אבל הדברים העליונים האלוהים אינם תולים בחשיבות. רק מה שראוי לפי עניינו. ויותר ראוי למשיח חמור, מטעם אשר אמרנו למעלה. ולפיכך רבי יהושע בן לוי הקשה. דכתי וערו הם ענני שמיה כבר אנש, לא זכו רוכב על החמור. וכאשר תבין כי הענן והחמור שניהם עניין אחד, כי תמיד אלו שניהם מתייחסים אל החומרי. ודבר זה בערנו פעמים הרבה מאוד, והענן שבו המים נקרא ענן שמיים, הנה הענן הוא עניין חומרי למעלה. ועליו רוכב משיח. אם זכו, יהיה רוכב ומתעלה על חומר העליונים ומתעלה על השמיים. ואם לא זכו, יהיה עני ורוכב על החמור, פירוש ומתרומם על החומר הראשון, הוא חומר העולם התחתון בלבד. כלומר, זה צריך, כדי להבין דברי המהר"ל, צריך לזכור קצת פיזיקה ישנה. בפיזיקה הישנה אמרו שיש בעולם שני חומרים. החומר התחתון והחומר העליון. החומר התחתון זה החומר של ארבע יסודות הקרובים אלינו, שיש אש, מים, רוח ואפר, ויש החומר העליון שזה חומר הגלגלים, שבו חלות הצורות של הגלגלים, שהוא חומר עליון. לא, זה לא קבלה, זה פילוסופיה אריסטוטלית. כן? לפי הפילוסופיה של אריסטו, אולי נצייר את זה כדי שיהיה לגמרי ברור, היו אומרים כך, שבאמצע העולם, לא, זה מה כך, היו אומרים הקדמונים שיש בעולם חומר תחתון, הנקרא יולי, ויש חומר עליון, הנקרא חמישי. בסדר? אמרו, החומר התחתון הוא גרוע, החומר העליון סופר זך. גם התחתון הוא די גבוה, אבל הוא פחות מופשט מהחומר העליון. בתוך החומר התחתון הזה חלות ארבע צורות, וזה נותן איזשהו ייחוד לחלקים שונים של אותו חומר. יש צורה פנימית שיוצרת כדור של עפר, זה כדור הארץ. יש צורת המים שבמפגשה עם החומר הופכת אותו למים. צורה שלישית שעושה רוח, כולם עושים קצת רוח, והרביעית אש. כל זה נקרא החומר של העולם התחתון. בסדר? מעל לזה יש פה גלגלים, כוכבים, שחלים נבדלים וכו'. זה התיאוריות העתיקות. עכשיו, הוא אומר, אם אומרים שהמשיח רוכב על חמור, הכוונה שהוא נעלה מכל מה שיש בספירה הפנימית, דהיינו מה שיש בכדור הארץ. ואם הוא ענני שמיה, אז הוא רוכב על חומר, על החומר העליון, דהיינו שהוא נעלה גם מעולם הגלגל. זאת אומרת שהמשיח יש לו השפעה קוסמית ממש. זה שתי בחינות בין זכו ולא זכו. אבל גם הלא זכו, המשיח הוא עליון מכל המציאות התחתונה שלנו. כן, בבקשה.
איך נסביר את היום כשהפיזיקה השתנתה?
אז ודאי שזה לא מתאים לפיזיקה של היום.
ואיך נסביר את המדרש הקודם? את המדרש הזה שהוא בא
לנהל? זה שתי מדרגות של נעלות. כלומר, האם המשיח הוא נעלה מן העולם שלנו, ואז נצטרך לקבוע מה זה הגבולות של העולם המכונה שלנו, או שהוא נעלה מהמציאות הקוסמית בכלל. לא משנה איך תסביר את זה. עד איפה אתה עוצר? בסדר? כן.
איך לנו זה משפיע? כאילו, מה זה משנה? שיבוא המשיח, או ככה, או ככה. מה לנו זה משנה?
השאלה למה אנחנו מצפים? אתה אומר, אתה מצפה למשהו. צריך לדעת למה?
אני מצפה למשיח, כלומר...
למה זה? אולי משיח זה הכוונה חתול ירוק שיקפוץ מהגג. אני רוצה לדעת מה זה. אתה אומר לי מילה. כשאני משתמש במילה, אני רוצה להבין מה התוכן שלה. כי יש הרבה אנשים שמכניסים לתוך המילה הזאת כל מיני דברים שאין להם כל קשר למשיח.
זה עבודה זרה.
זה יכול להיות עבודה זרה, זה יכול להיות ילדותי, זה יכול להיות אלילי, זה יכול להיות מה שאתה רוצה.
אני יודע להסביר בדיוק
מה
זה המשיח. מה? גם מה שהוא אומר, מסביר מה זה.
זה חלק ממה שיש להסביר. חצי מהספר הזה מדבר על המשיח, לא? מסביר לנו את מעלתו, למה אנחנו מצפים וכדומה. יותר מזה. אם אתה לא תדע מה זה המשיח, כשהוא יבוא, אתה לא תזהה שזה הוא. הוא יעבור לידך, לא תשים לב. למשל, בימינו. סליחה, אני באמצע המשפט. למשל, בימינו, אנחנו רואים שיש מדינת ישראל. מדינת ישראל, לכל מי שלמד תורה בנושאים האלה, יודע שזה הגאולה. אבל כיוון שיש לאנשים ציור אחר בראש של מה זה המשיח, אז הם מסתכלים על מדינת ישראל וחושבים שהגאולה לא הגיעה. זה כמו שחסידי חב"ד אומרים, חבר'ה, עוד מעט גאולה, עוד מעט גאולה, עוד מעט גאולה. זה מזכיר לי אדם שנמצא בחצות היום, ואומר, עוד מעט השמש עולה. ואגב, יש לנו על זה תפילה, כל יום. ותחזנה עינינו בשובך לציון. כלומר, אנחנו מתפללים שכאשר תשוב לציון, יהיה לנו עיניים לראות שאתה שב. כי יכול להיות שאתה תשוב לציון ולא נחזה. כן, מה אתה אומר?
אם המשיח לבנת השובה על חמור, אז הוא בא בפשטות, ואיך הוא בא אדם?
ענייני שמיה זה עוד יותר פשוט. כלומר, מסביר המהר"ל, כשהוא רוכב על החמור, הכוונה שהוא רוכב על ארבעה יסודות, וכשהוא בא על ענייני שמיה, הוא רוכב אפילו על הגלגלים. זאת אומרת, שהוא נעלה יותר מהם אפילו.
אז זה מתבטא צמרי.
מה? במעלתו הרוחנית. מהי מעלתו של המלך המשיח? יש פה שאלה באינטרנט. אבל השכל האמיתי אינו מורכב, אינו מורכב, אלא מופשט. זה נכון. אני לא הצלחתי, אני פה מוכרח להודות, לא הצלחתי להבין את השאלה. כלומר, על מה זה מקשה? לא לגמרי ברור. מצטער. כן, בבקשה. כשאדם
דיבר על זה שהמשיח יהיה מישהו שמוסכם, אז כאילו הוא מתכוון
למשיח
שהוא על ידי כולם.
כן.
שזה התופעה מעניינת היום שיש הרבה מדינות שיש להם מלך או מלכה שבעצם הציבור מאוד אוהב את הדבר הזה ומוכן להשקיע הרבה כסף בזה, אבל המלך אין לאנשים איזשהו כוח פוליטי.
נכון. בינתיים אתה תיארת מציאות, אז מה?
זאת אומרת, רואים שבעצם הפופולריות של המלך הוא בעצם שאין לו את הכוח, או אין לו את האפשרות
לגבור
איזשהו מחלוקות.
אז אתה רוצה שגם המשיח צריך להיות אדם מחוסר כוח.
אני לא יודע, זה קשה אולי...
לא, להפך.
לתפוס את זה שהוא יהיה אחד שהוא כן יהיה איש פוליטי, וגם
זה
יהיה יורם מחלוקות.
נכון, אז זה בדיוק העניין. המשיח איננו מלך ייצוגי, כן, כמו באנגליה וכדומה. אלא ודאי הוא אדם שיש לו הכוח לפעול. יש לו הכוח החוקי לפעול, אבל הוא פועל באופן כזה, האישיות שלו היא כל כך כוללת שכולם מסכימים איתו. כן, זה עבודה מיוחדת. כן. מה זה כולם? לא, אתה רוצה שיש לו בעיות, כן. לא צריך להיות כל כך קל, כן. האם המשיח הוא אדם דתי או חילוני? לפי מה שאומר כאן המהר"ל, כולם יגידו שהוא כמוהם. הדתיים יגידו שהוא דתי, והחילונים יגידו שהוא חילוני. לפי זה, נכון? בואו, כן.
אם ככה, זה איך התבטא שהוא כל כך נעלה וכל כך אופני, שהוא מתעלם על הכל, אם הוא לא דתי או חילוני?
לא, דווקא בגלל שהוא נעלה על הכל, הוא יכול לכלול את הכל. כי ככל שדבר הוא יותר נעלה, הוא יותר שורשי. כי הרי מה גורם לזה שיש מחלוקות בין בני אדם? אנחנו שכחנו את המקור, ולכן אנחנו עכשיו רבים בינינו על האופנים הממשיים של ביטוי הרעיון שכולנו מקבלים. ברור?
אני מנסה לראות איך זה יהיה במציאות. למשל, אם נגיד משיח חילוני, אז איך אתה...
לא, המשיח לא יהיה חילוני בעיניך, כי אתה אדם דתי. אז אתה תראה אותו, הוא יהיה דתי בעיניך. החילוני יגיד שהוא חילוני.
איך בן אדם כזה נראה במציאות? מה, יש לו באמת חצי כיפה, חצי
אלוהים? איך הוא ייראה במציאות?
איך זה נראה, כן.
הוא ייראה בעיני הדתיים עם כיפה ענקית, ובעיני החילונים כחסר כיפה לחלוטין. בסדר?
אבל איך זה נראה באמת במציאות?
מה זה במציאות? וכי המציאות היא אובייקטיבית?
כשאתה
תסתכל עליו, זה לא כבר נקרא אובייקטיבי. כשאתה תסתכל עליו, זה כבר המבט הסובייקטיבי שלך.
זה אישיות
בסדר, אני לא הבנתי, אני לא אצלח לי לשמוע כי הפריעו פה, כן? מה אתה אומר?
יהיה לו ציצית או לא יהיה לו ציצית, זה מה שאני שואל.
יהיה לו ציצית...
אני ובן אדם חילוני נעמוד אחד לשני ונסתכל עליו, ואנחנו נראה
שתי אנשים שונים. יש לנו משהו כזה, תראה, אני לא יודע בדיוק מה הביטוי המעשי, נגיד, הבשר ודמי של האיש, כן? זה, הייתי אומר, פחות מעניין. מה שמעניין אותי זה המסוגלות שלו להיות אהוד על כולם. אבל לא אהוד במובן הזה שהוא לא עושה כלום ורק ייצוגי. הוא באמת יעשה, אבל הוא יגיע למצב כזה שתהיה סינתזה בין הערכים. כלומר, כשיש מגזרים בחברה, יש מגזר מסוים שמכיר בערך מסוים, והמגזר האחר מכיר בערך השני. אם נשאל באמת באמת כל אחד, האם אתה חושב ערך שהשני מגן עליו הוא לא חשוב, יגיד, לא, באמת זה חשוב, רק אני מטפל בערך הזה. אז אם כן, זה הבסיס לזה שתהיה סינתזה הכרתית בין כל החלקים. ברור? אז הסינתזה הזאת תיעשה, זאת אומרת, חלקי האומה יתקרבו זה לזה. איך כתוב? אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים. נכון? אגב, מעניין, כולם מביאים את הפסוק הזה, כן? אפרים, יהודה, עץ יוסף, עץ אפרים, עץ ישראל, עץ יהודה. אבל יש התחלה לפסוק בספר ישעיהו. הוא אומר, ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יקראתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים. מה זה וצוררי יהודה יקראתו? זה אומר שיש קצת אנשים באפרים שנצטרך לסלק. כן? אבל המטרה איננה ביטול אפרים, אלא אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים. כן, מה אתה אומר?
מה יראו במשיח
אומות העולם? והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. ושפט בין הגויים, והוכיח במישור לעמים רבים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כן, מה אתה אומר?
אמרת שמשיח זה הדבר שאין לנו השגה,
אני אצייר
מה יהיה.
אפילו
רבנים לא מדברים. נו, אז מה? עוד פעם, אז למה, מה זה שאתה לומד את זה? אתה לא מצליח, אם אני אשגה בזה.
לא, אנחנו לומדים מה שאנחנו יכולים ללמוד. מה שיכולים. כי הרי אם תגיד, אני בכלל לא יודע על מה מדובר, אז יכול להיות, אז תגיד משיח, תגיד שיפופו, זה אותו דבר.
אבל עכשיו בבוקציות, מה זה אומר, איך אתה יכול להיות? בגלל שאתה שלמד, אתה
כבר עוד חלק. סליחה, אני לא מבין. לא נאמר על זה שתשוב המלכות לישראל? לא דובר? דובר. כלומר, שתשוב המלכות. כן, אנחנו מגיעים לעצמאות מדינית. שיבנה בית המקדש, שיתקבצו נדחי ישראל, שתשוב הנבואה, שיהיה שלום עולמי, שלא יהיו מחלות, שלא יהיה רעב. כל זה אפשר להגיד. בסדר, מה אנחנו לא יודעים? סדר הדברים, המשמעות המדויקת, איך אנחנו חווים את זה וכו'. זה אנחנו לא יודעים.
גם לדברים שאמרת, אפשר לפרש להרבה
כיוון. זה אפשר לפרש. תראה, בית המקדש, אני יודע מה זה. זה בניין בירושלים, שבו מקריבים קורבנות וישראל עולים לרגל 3 פעמים בשנה. זה מינימום. בסדר? מה זה מלכות? אני יודע, זה עצמות מדינית, זה מינימום. כלומר, יש דברים...
שעבוד מחזירות הרמב״ם גם אומר שיבוא נביא ויגיד מה לעשות.
שיבוא נביא ויגיד מה לעשות?
כן.
לא. הוא לא אומר שזה קשור לשעבוד מלכויות.
הוא אומר את זה אחרי שעבוד
מלכויות. הוא אומר את זה דווקא לפני. או דווקא אחרי, לא משנה. אבל הוא אומר דווקא שהסדר הוא לא יודע. סדר הדברים הוא אומר אפשר לדעת. אבל הדברים בכללם כן אפשר לדעת. כן, לא מדובר על משהו באוויר. זה לא שהמשיח זה איזה מין חלום שאנחנו לא יודעים למה לצפות. כן? כן, בבקשה.
האם בכלל שייך להגיד פה דתי וחילוני?
האם שייך בכלל להגיד דתי וחילוני?
זה בטוח זה כאילו, כשהמשיח יגיע, אז אם, האם כולם יפכו להיות דתיים, או שגילו תישאר הבחינה של יהיו אנשים עדיין שישארו חילוני? כי אם כן, אז מה עשינו בזה? המטרה שכולנו לעבוד את השם בסך הכל. ואם לא, הרשימה צריך שתהיה למשיח עצמו כמה בחינות של חילוני, דתי זה. צריך שכולם יסתמכו עליו כן, ורשימו שמי שלהם כן. וצריך שכולם בסך הכל בסוף ישמעו מצוות.
אתה אומר שהמטרה היא שכולם ישמרו מצוות.
כן.
לא.
מה
לא? לא. זאת לא המטרה של החיים.
שבא?
מה? לא אמרתי שצריך לחלל מצוות. נגיד ככה, אדם יוצא לבית הספר, ילד יוצא לבית הספר, האם הוא ילבש חולצה ירוקה או חולצה חומה? בסדר? הרי ברור שאם הוא יוצא לבית הספר, זה בשביל ללבוש חולצה. זה נכון? זה בשביל ללבוש חולצה שיוצאים לבית הספר?
לא.
לא. זאת אומרת, אף על פי שיש מקום לדון אם החולצה תהיה חומה או ירוקה, אבל ברור שהמטרה איננה לבישת החולצה, זה רק אמצעי. כמו כן, שמירת המצוות, אמנם זה דבר הכרחי, אבל זאת לא המטרה. אנחנו לא באנו לעולם כדי לקיים מצוות.
המטרה היא להידבק בשם.
יפה. זאת אומרת, הדבקות בשם איננה קשורה, איננה המטרה, היא המטרה, ולכן לומר שזה הכל עובר דרך המצוות, זה הקטנה של הדבר הזה. כלומר, הדבקות בשם תלויה בהרבה גורמים. אחד מן הגורמים זה שמירת המצוות. וחלק מהגורמים המביאים את הדבקות מצויים דווקא יותר בהכרה נקראת היום חילוניות, מאשר בהכרה נקראת בימינו דתיות. כי הקדוש ברוך הוא הוא לא רק אלוהי המועצה הדתית כידוע. הקדוש ברוך הוא גם אלוהי המדינה, ואלוהי התרבות, ואלוהי הצבא, ואלוהי הגויים, ואלוהי הטבע. כל זה זה מעניין דווקא מגזרים שאינם דתיים, משום מה. ולכן חסרונם של של ההכרות האלה במגזר הדתי, זה מה שמעכב את הדתיים מלהיות דבקים בשם. למרות כל המצוות שהם מקיימים. צריך כל הבחינות ביחד. עכשיו השאלה היא ככה, כשיהודי מקיים מצוות, האם הוא מקיים את המצוות ממניעים דתיים או ממניעים לאומיים? הדתיים רגילים לקיים את המצוות ממניעים דתיים, אבל מי אמר שזאת כוונת התורה? אני אסביר. הנחת תפילין, זה מעשה דתי או זה מעשה לאומי? סליחה, אני שואל אותו ואני רוצה שהוא יענה. הננה. אתה לא יודע לענות. יפה מאוד. אני שמח שאתה לא יודע לענות, כי זה באמת אומר דבר חשוב. אתה אומר שהדתיים, כלומר, אתה אומר שהנחת התפילין, אפשר להגיד שהנחת התפילין זה מעשה דתי, במובן הזה שזה נותן לי יראת שמיים. כן, איך כותב הרמב״ם? אדם שיש תפילין בזרוע ובראשו, הוא מתמלא ביראה. זה מעשה, מה?
אתה מתעסק
בזה בכלל. סליחה, אז מה אתה כן מתעסק? מה?
לא מתעסק בזה בכלל.
למה אתה לא מתעסק?
זאת
אומרת, אתה חולק על הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם הוא מלמד אותך תורה. זה מה שאתה אומר. אתה אומר שמה שמעניין את הרמב״ם לא מעניין אותך.
אני אמרתי שמה שמעניין אותי זה מה
שקורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לך ללמוד את הרמב״ם ואתה לא רוצה. צריך ללמוד תורה או לא? לא, אני רוצה להבין. לא, צריך להבין. האמירה הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שמעניין אותי בחיים, זה חילול השם. מה? זה הנביא אומר את זה. הנביא ישעיהו אומר, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, רוצים לצאת ידי חובה. ותהי יראתם אותי, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם.
גם נעשה ונשמע שבני ישראל אמרו, הם עשו בלי חוכמות, לא התחילו להתעסק בפילוסופיות, זה דת, זה לאום, לא עושים וזהו, מה זה דבר
א', מה שאתה אומר זה לא נכון.
למה לא נכון?
כי כתוב בתורה, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מה שדיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע עוד פעם. חוץ מזה, גם אם היינו מקבלים את הפירוש שלך, אז היינו צריכים להגיד, כל אשר דיבר השם, נעשה ולעצור שם. למה הם אומרים ונשמע? סימן שצריך לשמוע, צריך להבין. דבר נוסף, אז מה אתה עושה בתוכנית אמונה של מכון מאיר? כלומר, אם אתה אומר, תיקח ספר קיצור שולחן ערוך. לך, תעבוד, לך, תעשה מה שאתה רוצה, אתה תרוויח הרבה זמן, חבל על כל החודשים הרבים שאתה מבזבז כאן.
לא, אבל תכנע אותי, אני מנסה להשתכנע, באמת.
לא צריך להשתכנע, השאלה היא ככה, מה מעניין אותנו? האם מה שמעניין אותנו בחיים זה לצאת ידי חובת המעשה ולהפוך אותנו לרובוטים? כלומר, האם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי שכל עם ישראל יהפכו לרובוטים מקיימי סעיפי השולחן ערוך, או שמה הוא רוצה שנבין אותו? אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבין אותו, שנאמר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. בסדר?
כל
הזמן
שאתה אומר,
זה
השיטה שלך.
לא. סליחה, יש אנשים שטועים ויש אנשים שצודקים. עכשיו, במקרה הזה, אני חושב שאני צודק.
תודה, שאתה לא תאמר את זה.
נכון, יפה. בסדר, להגיד שיש, תראה, הטיעון, כשאתה שומע, לא משנה, כל אדם שהוא, זה יכול להיות, אני, כל אדם שהוא, תגיד לו, אבל יש אנשים שחושבים אחרת ממך, איזה מין טיעון זה? זה מובן מאליו, שכשאדם אומר משהו, יש אנשים שחושבים אחרת ממך.
אתה אומר כאילו מי שלא, רק פה יש את האמת, זה לא...
אני לא אמרתי רק פה יש את האמת, אני באמת חושב שפה יש האמת, זה נכון, לא את האמת, כאילו אומרים את אחרי יש, אבל השאלה היא כזאת, אנחנו רוצים ללמוד תורה, ואנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת. אם אנחנו לא רוצים לדעת מה התורה אומרת, נגיד, הרב ההוא אמר ככה, הרב ההוא אמר ככה, ואז אנחנו פטורים מלהיות לומדי תורה, אנחנו רוצים להיות עמי הארצות עם תמונות של רבנים. זה אפשר. אבל אז זה לא בית המדרש. זה בית הכנסת. בבית הכנסת יש כל מיני, האדם בא לשמוע מפי הרב מה שהוא צריך לחשוב. אתה בא לישיבה, אתה בא גם ללמוד. אתה בא ללמוד, אתה רוצה להבין. בסדר? עכשיו אני פשוט המום, שאני הבאתי לך דברים של הרמב״ם, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה לדעת. זה מה שאתה אמרת. סליחה, אני אמרתי. הרמב״ם אומר שכאשר מניחים תפילין, הדבר הזה נותן יראת שמיים, אתה הגבת מיד ואמרת, לא רוצה לדעת את זה.
לא, אבל אתה לא מתעסק, דתי, לאומי, מה זה מה?
סליחה, אני התחלתי להסביר לך שהרמב״ם אומר את זה. אתה אומר, דתי או לאומי, לא רוצה לדעת. עכשיו התחלתי להסביר לך, וכשהתחלתי להסביר לך, אני לא רוצה לדעת. אני רוצה להבין, זה חשוב לך מה שהרמב״ם אומר או לא?
חשוב לי, כן.
חשוב לך. אז בוא תלמד עכשיו רמב״ם. בסדר? בעל כוחך. הרמב״ם אומר שמי שמניח תפילין, זה נותן לו יראת שמיים. הנה, למדת משהו ברמב״ם. זה מותר ללמוד את זה? בסדר, זה חשוב ללמוד את זה? כן או לא?
כן.
אה, יפה. סוף סוף ראינו שאדם דתי, שיש לו כיפה על הראש, מוכן לקבל שהרמב״ם יש לו מה לומר לנו. לא, אני אומר את זה, לא, אני לא יודע, בגלל שהרבה פעמים, הדתיים חושבים שיש בזה יראת שמיים לא לדעת דברים כאלה. אז זה פשוט, זה חילול השם, להגיד את זה על הרמב״ם, שהרמב״ם פשוט מתעסק בדברים, שלא צריך להתעסק בהם. דבר נוסף, אם אנחנו מסתכלים, אז אם אני אומר שהנחת תפילין זה נותן יראת שמיים, מסקנה, הנחת תפילין זה מעשה דתי. כי יראת שמיים זה שייך לדעת.
זה נכון?
בשלב הזה. בואו נלמד עכשיו עוד פסוק בתורה, גם פסוק בתורה מותר ללמוד. התורה אומרת שהנחת התפילין זה זכר ליציאת מצרים. והיה להיות על ידיך ולזיכרון מעיניך, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים, כמה שאני יודע, זה מעשה של שחרור האומה, זה משהו לאומי. אם כן, יש לנו מקור בתורה הרואה את הנחת התפילין כמעשה דתי, ויש לנו מקור בתורה הרואה את הנחת התפילין כמעשה לאומי. אז מה אתה אומר שלא מתעסקים בזה? הנה, אתה רואה שהתורה מתעסקת בשאלות האלה. אז כנראה שלתורה זה כן חשוב להתעסק בשאלות האלה. אולי בעיני הדתיים זה לא חשוב, אבל אנחנו לא אכפת לנו מה הדתיים אומרים, אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת. עכשיו, השאלה היא כזאת, כאשר אדם מקיים מצוות מסיבות לאומיות, האם זה זהה לקיום המצוות מהסיבות הדתיות של האדם הדתי? התשובה היא לא. אז זה ברור שכולם יקיימו מצוות, השאלה מתוך איזו מוטיבציה. למשל, יש היום שתי מצוות, שהם חוקים של הכנסת. ואף אחד לא מתקומם נגד המצוות האלה. חוק ראשון, זה שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא העברית. איך זה? הרי זו מצווה לדבר עברית. מדוע החילונים לא מתקומם נגד זה? ב', שיום השביתה מעסקים במדינת ישראל הוא השבת ולא יום ראשון. מדוע לא מתקוממים? הרי בכל אירופה זה ביום ראשון. מדוע שלא נעשה כמו אירופה? מה יענו על זה אנשים חילוניים בהכרה? יגידו, זה לא ערכים דתיים, זה ערכים לאומיים. העברית היא השפה של העם היהודי, השבת הוא יום המנוחה היהודי. מצד האמת, כל המצוות כולן הן כאלה. ודווקא הגלות השכיחה מאיתנו את הדבר הזה. כן? התורה השכיחה, הגלות השכיחה מאיתנו את זה שהמצוות באות מטעמים לאומיים. ולכן אין פלא שכאשר חזרה הלאומיות בדורנו, אז האנשים בעלי רגש לאומי לא ירגישו מחויבים למצוותיה של התורה, כי הם חשבו שזה דת. עכשיו יש פה שאלה במסך. הרב אמר שהפילוסופים השכליים אינם מופשטים. אבל הפילוסוף האמיתי הוא דווקא מופשט ואינו מורכב, כמו הרב סעדיה גאון והרמב״ם. לכן אני לא רואה רע בפילוסופיה. תשובה. זו שאלה יפה. לא אמרתי שהפילוסופיה זה רע. אמרתי שהפילוסופיה זה לא תורה. ויכולה להיות טעות לחשוב שהפילוסופיה היא תורה. למשל, רבנו סעדיה גאון והרמב״ם לא היו פילוסופים. רבנו סעדיה גאון והרמב״ם היו רבנים שעסקו בפילוסופיה, שדיברו בסגנון פילוסופי. ואני רוצה להסביר מה ההבדל. ההבדל הוא לגבי הקריטריון לאמת. זאת אומרת, מה נחשב בעיניי כאמיתי? אם אני פילוסוף, בסופו של דבר, אחרי פלפולים רבים, אני אפתח קריטריונים שיסבירו מה בעיניי נקרא אמת. כלומר, הקריטריון הוא, כמו שאומרים בשפה הכללית, זה הפילוסופיה, יש לה קריטריון אוטונומי לאמת. בסופו של דבר, מה שנראה בעיני הפילוסוף הוא האמת. מה שאין כן אצל הרבנים, הקריטריון הוא היתרונומי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאמת מה שמשחזר באופן אינטלקטואלי את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. כי הנבואה נסתלקה מאיתנו, אין לנו יותר חוויה נבואית, אבל יש לנו כן ידיעה אינטלקטואלית, שעל ידה אנחנו משחזירים את החוויה של אבותינו. וזה בדיוק מה שאומר הרמב״ם בפרק האחרון של המורה נבוכים, שהחוכמה משמשת לנו כדי לברר בדרכי הראיות מה שבא לנו בתורה בדרכי המסורת. אם כן, הרמב״ם איננו פילוסוף. בתלמוד המילה פילוסוף מופיעה פעמיים. פעם אחת במסכת שבת, ופעם אחרת במסכת עבודה זרה. במסכת שבת רש"י נותן פירוש שלילי של גנאי, הוא קורא לפילוסוף מין, אפיקורוס כלומר. מה שאין כן במסכת עבודה זרה, ששם רש"י כותב פילוסופים חכמי האומות. צריך להחליט. פשוט מאוד. הפילוסוף הוא מי שבהגדרה איננו מקבל אמת במסורת. כלומר, איננו מקבל את ההתגלות. אז אם הוא יהודי, הוא אפיקורוס, כי הוא כופר בנבואה. ואם הוא גוי, אז הוא חכם, כי הוא כופר במיתולוגיה. כן, עכשיו יש פה שאלה נוספת. האם המשיח יהיה בפועל כמה אנשים, כמו שמצאנו במשה ואהרון שנחשבו לאיש אחד, הוא אהרון ומשה ומשה ואהרון? תשובה, המשיח הוא אדם אחד, שהוא פועל יוצא של הרבה אנשים. כן.
הכוונה פועל יוצא?
מה?
פועל יוצא, מה הכוונה?
תוצאה. כן. כן, בבקשה.
אנחנו נוכל לזהות את המשיח? כלומר, זה יהיה תופעה ברורה, אני יכול להגיד זה המשיח?
בוודאי.
או שזה יכול להיות מה שבוא נגיד בסך דעת, ואני לא בטוח.
האם אנחנו יכולים לזהות את המשיח? תשובה היא, כן, אפשר לזהות. מי שממלא את הפונקציות של המשיח הוא המשיח.
מההתחלה?
לא, מההתחלה לא. אבל ברגע שהוא עושה והצליח, אם עשה והצליח, הוא אומר, הרבה אמר איזה משיח ודאי.
כלומר, כי כבר היום יש למשל, יש כאלה שאומרים שהרבי מלובביץ' למשל הוא המשיח.
אלה שאומרים שהרבי מלובביץ' הוא המשיח, טועים. מדוע? משום שהוא מעולם לא מילא שום פונקציה משיחית.
לא, מה שאני רוצה לומר, שיכול להיות מחלוקת לגבי מי המשיח. זה לא ברור.
למה יכולה להיות מחלוקת? יש לנו קריטריונים
ברורים. היום יש מחלוקת.
מה?
היום יש מחלוקת.
לא, זה כמו כל ויכוח. כלומר, עצם זה שיש מחלוקת זה אומר שיש קריטריון. אלא יש ויכוח איך להפעיל את הקריטריון. אבל זה ברור, יש הלכה. הרמב״ם כתב להלכה במפורש מה זה המשיח. עכשיו יכולה להיות פרשנות מוטעת בדברי הרמב״ם, על זה זה מתווכחים, שזה יש בית מדרש. כלומר יבוא האדם ויאמר שלום אני המשיח, טוב נגיד, בסדר, אנחנו נקים ועדה של רבנים, יחליטו. משהו כזה, מה? מובן? הרמב״ם כותב, אם הוא עשה כך וכך וכך וכך, הרי הוא המשיח. בינתיים הרבי מלובביץ' לא עשה אפילו עשירית מזה, אז הוא לא המשיח. כן?
אתה
יודע
של
קיבוץ
גלויות שהוא עשה?
איזה קיבוץ גלויות עשה הרבי מלובביץ'?
לא הרבים, אלא הרבים.
מה הוא עשה?
רבני חב"ד.
רבני חב"ד, הם עשו קיבוץ גלויות?
זה כל המפעל שלהם.
זה לא קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה הכוונה להביא את היהודים לארץ. זה בכלל לא העבודה שלהם. הם החזירו אנשים בתשובה, מה זה קשור בכלל לעניין? זה לא קיבוץ גלויות.
הם לא חזרו כולם.
הם עושים
את זה בחוץ לארץ, לא בארץ.
טוב, עד כאן להיום.